ספורט בשתיים, יום שלישי, ואנחנו ננסה ככה להפיג את המתח ואת העצב, אפשר להגיד, למשך שעה קרובה ולהתעסק קצת בספורט. לא פשוט הימים האלה, לא פשוט בצפון, לא פשוט בדרום, לא פשוט במרכז, לא פשוט בשום מקום. שריפות משתוללות להם בצפון, יורים טילים בלי הבחנה, אבל שלא תעיזו לקרוא לזה מלחמה, כי בממשלה לא הגדירו את זה מלחמה, ולכן זה לא מלחמה. עצם זה שכל הצפון הפך להיות לרצועת ביטחון, מה שפעם היה עד שנת 2000, כאילו מהגבול לבנון לתוך שטח דרום לבנון, עכשיו הוא מהגבול בלבנון לתוך שטח ישראל. קריית שמונה היא בעצם בתוך רצועת הביטחון, כל היישובים על הקו, גם בגליל המערבי, גם ברמת הגולן, הם בעצם סוג של רצועת ביטחון, כי אי אפשר לחיות שם, אי אפשר להיות שם, יורים טילים כל הזמן, ואנחנו לא באמת עושים משהו, אבל אל תעיזו להגיד מלחמה, כי זה לא מלחמה, כי אנחנו לא הגדרנו את זה כמלחמה. צפרו את זה למאות אלפי התושבים שעדיין לא חזרו הביתה, מאז השבעי באוקטובר, לא רק בדרום, גם בצפון. ואם אנחנו הולכים דרום, אז הנה, אני עכשיו רואה שהתחילו לפנות את ההריסות בקיבוץ בערי. אבל התושבים עדיין לא חוזרים לחלק מהיישובים בעוטף עזה. הם עדיין לא נמצאים שם כי אי אפשר, כי גם שם ממשיכים בינתיים לראות טילים. ויש לנו גם חסימות כבישים על בסיס יומי באיילון דרום, איילון צפון, כביש 4, כביש 1. כל המדינה הזאת מתפרקת. ויואב גלנט, שר הביטחון, ממשיך להשמיע כל מיני סיסמאות חסרות תוכן. אנחנו מתקרבים, אנחנו עושים, אנחנו נתפוס, אנחנו נעשה, שכבר כל ילד בן 4 מבין שהסיסמאות האלה לא שוות ולא עושות רושם על אף אחד. ובינתיים הממשלה שלנו ממשיכה להתנצח אחד בשני, ביבי עם גלנט, גלנט עם ביבי, וזה כמובן בפומבי שכולם יראו, שכולם ישמעו, גם האויבים שלנו, כולם חוגגים על זה, ולאף אחד, לאף אחד לא אכפת. ולאף אחד לא בא להפסיק את כל הבלגן הזה, ולקבל החלטות ולהתחיל להתקדם. בושה וחרפה איך שאנחנו נראים, גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז. אבל זהו, זה היה הפתיח שלי לאור מה שקורה במדינה, ולאור השריפות בצפון שמשתוללות, ולאור זה שכנראה לממשלה שלנו לא באמת אכפת מה שקורה כאן במדינה. ואני רוצה להגיד עכשיו במעבר מאוד 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 חד, אני רוצה להגיד צהריים טובים לליאב נחמני, נחמני איש ישראל היום וחבר הפאנל, אלן ליאב.
עכשיו אתה מבין למה אני קורא לך ניר דבורי של הפאנל? זה לא מהיום.
קשה, קשה.
זה זכותי שזה, שהראשון לזהות.
קשה לראות את, את מה שקורה, ועוד מעט לדעתי גם יהיה כבר קשה לעשות את ההפרדה. זה פשוט דברים.
זאת אומרת, אתה רוצה לחזור, אתה יודע, זה לא סוד, אנחנו חברים הרבה שנים. וסיכרנו יחד באמת במשך הרבה שנים את עירוני קריית שמונה, ואני חושב שאחת החוויות הכי גדולות שלי ושלך המשותפות
היה לנסוע לקריית שמונה.
נכון, הנסיעות לקריית שמונה והצירות בדרך, בתחנת דלק הסונול הזאת שם בצד ימין, או בחזור לאכול משהו, וליהנות באמת מאחד האזורים הכי יפים במדינה שלנו.
זה אזור הכי יפה במדינה. ואתה יודע מה, עזוב את קריית שמונה.
אני חושב שכל המדינה שלנו יפה.
נכון, אבל אתה יודע, אנשים לא מכירים בכלל את האזורים האלה. לא יודעים על הנחלים המטורפים שיש שם עם האגמים. ואני, אתה יודע שאני אוהב לטייל ואני אוהב ללכת ולראות, וגם את זה עכשיו אתה לא יכול לעשות. גם את זה אפילו אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול ללכת ולטייל במקומות האלה עכשיו, אתה מבין? כי יש לך רצועת ביטחון. יש לך רצועת ביטחון שכוללת בתוכה חלק נכבד מהצפון, שזה פשוט אתה לא יכול להיות שם עכשיו. כי אתה, או יש שריפות, או יש טילים, ואין אנשים, ואין לנו זכות קיום שם כרגע כנראה, וזה ממש ממש עצוב לראות לאן הגענו. אבל נחמני, אל תקרא לזה מלחמה. כי זה לא מלחמה, אין מלחמה בצפון, יש מלחמה רק בדרום.
זה היה תלוי בי, זו לא הייתה מלחמה, זו הייתה מלחמה כוללת, אבל זה דברים לא תלויים בי.
זה אנחנו במלחמה שבעה חודשים. יש אולי אנשים שלא מבינים את זה, אבל
מלחמה כוללת, כל המדינה הזאת במלחמה.
ספר לאנשים בצפון שהם לא במלחמה, תגיד להם שהם לא במלחמה.
הייתי לא מזמן במלון של מפונים בטבריה, כל תושבי קריית שמונה נמצאים שם כבר 7-8 חודשים בחדר של בית מלון, משפחות של 5 ו-6 נפשות, זה פשוט מטורף, זה לא נורמלי. וכבר זה הפך להיות מצב נורמלי שמשפחות שלמות, עיר שלמה מפונה לבתי מלון והכל בסדר, אזורים שלמים. אני חושב שזה אי אפשר פשוט להשלים עם זה, ואני כל כך מתפלל שכבר יקרה כבר משהו שיחזיר את השקט ואת התושבים לבתים שלהם, ובסוף, בקצה של הקצה, אולי עוד ניסה לשמני ואתה לזה משחק בדרך, ונעצור במקומות שהיינו רגילים. הלוואי.
טוב, כמו שאמרתי ליאב, במעבר חד, בוא נתעסק קצת בכדורגל, בוא נתעסק, נגיע גם לנבחרת, אבל בוא נפתח במכבי חיפה, כי אתה מפרסם ידיעה מאוד מעניינת היום בישראל היום, שלמעשה מכבי חיפה הציע למכבי פתח תקווה ואבי לוזון 2.5 מיליון יורו, כדי להביא את ניבי יהושע ממכבי פתח תקווה.
כן, אבי לוזון ויאנקלה נמצאים בקשר בימים האחרונים על שלל נושאים, ומבחינת יאנקלה אחד הדברים שעלו זה אפשרות לרכוש את ניבי יהושע תמורת סכום באמת גבוה. אם בקשר אבי לוזון היה מסכים, אז ניבי יהושע היה השחקן היקר בתולדות מכבי חיפה כבר היום, אבל אבי לוזון לא רוצה למכור אותו, לא בסכום הזה, הוא דורש סכומים הרבה הרבה יותר גבוהים. אתה יודע מה, אני אתקן את עצמי, הוא לא רוצה למכור בכלל, והוא מאמין שבעתיד הוא ימכור אותו בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים. הוא כבר מכוון לרמות של 6-7 מיליון יורו, כמו שהוא מכר את מנור סולומון, או לפחות לכל הפחות 4-5 כמו שהוא מכר את ליאל עבדה. אבל זה שם שלהבנתי מסתובב במכבי חיפה כבר הרבה שנים, פשוט אי אפשר להביא אותו, כי מכבי פתח תקווה שומרת על השחקנים שלה, על הנכסים שלה, קנאית אליהם, המחירים מטורפים, ועובדתית אבי לוזון פשוט לא רוצה למכור.
אז אבי לוזון לא רוצה למכור את ניבי יהושע, מה כן נמצא על התוכניות של מכבי חיפה על הפרק?
מה כן נמצא על הפרק? קודם כל, אפרופו אבי לוזון, אז אבי לוזון נמצא בקשר עם שחר גם לגבי הבן שלך מאור לוי. אנחנו מדברים על זה בצורה הכי עניינית והכי קרה שיכולה להיות, עליו זה שאתה יושב על כיסא המנחה עכשיו. מכבי חיפה יכולה למצוא את עצמה בעסקת טרייד בימים הקרובים שבמסגרתה עידן טוקלומטי יעשה את הדרך למכבי חיפה ומאור יעשה את הדרך למכבי פתח תקווה. זה משהו שכבר מדברים עליו, זה כבר רץ, ואם וכאשר ינקלה ולוזון יגיעו להסכמות, אז עסקת הטרייד הזאת אצל הפעל. בכל מקרה מדובר
רק לקחת בחשבון ש... ובזה אני אסגור את
העניין. לא דיבר.
לא, את העניין שלנו שאיתנו אף אחד לא דיבר, ויש עוד הצעות, ראיתי שהתפרסם היום, וזה נכון גם מאירופה, אבל גם מהארץ, ובסופו של דבר גם יצטרכו לקחת אותנו בשכלול, מתי שמכבי חיפה תחליט בטובה לדבר גם איתנו. אבל בסדר, אנחנו ממתינים בסבלנות.
בסדר גמור, אתה יודע, בסוף, מבחינת מכבי חיפה, אם אני אצא, ככתב שמסקר את הקבוצה, מבחינתה יש כרגע למאור חוזה לעונה הבאה, ומבחינתה, כל עוד לא קורה משהו אחר, יש לו חוזה. עכשיו, בהנחה והגיעה הצעה מפטרולול הרומנית לגבי מאור, כרגע להבנתי, מבחינתם, זה פחות העדיפות, אלא יותר לנסות לעשות את עסקת הטרייד הזו עם מכבי פתח תקווה. אז זה מהבחינה הזו, ונצטרך לחכות ולראות.
נכון, נצטרך לחכות ולראות.
לאן כל זה ילך? כי בסוף, לפחות הכיוון כרגע הוא לבצע איזושהי עסקה שתשרת את כל הצדדים, גם את מכבי חיפה, גם את מאור וגם את מכבי פתח תקווה.
מה עם סולטניה, שוער שהבנתי כבר נחת בארץ אתמול בלילה?
עשה סיור, אמור לחתום על חוזה, עסקה שמכבי חיפה די שלמה איתה מבחינת זה שהיא לא מצאה שוער ישראלי, שמתאים מבחינתה להיות מתחרה לשריף קיוף. על הטעות שעשו בשנה שעברה עם איתמר ניצן כבר ומבינים אותה, לא רוצים לחזור.
אז זהו, זה בדיוק השאלה שלי, כי מקצועית אתה מכיר את הסיפור הרבה יותר ממני. באמת, מה מכבי חיפה מקבלת פה? איזה רמה של שוער, אם אנחנו צריכים להשוות אותו, נגיד, לשריף קיוף?
אני חייב להגיד לך שאני לא יודע, תומר, כי אני לא מכיר את סולטני ברמת זה שראיתי אותו. הדבר היחיד שראיתי זה סרטונים ברשתות. ברמת סרטונים ברשתות, לא ראיתי את ג'יאן לואיג'י בופון, בעיניים המאוד לא מקצועיות שלי, אני לא מאמן, אבל מבחינת מכבי חיפה, ברמת סיכונים, ברמת מה אפשר להביא ואי אפשר להביא, מזכירים שגם ג'וש קוהן לא הגיע ממקומות גבוהים.
חד משמעית.
ובכל זאת התגלה כאן אחד השוערים הכי טובים ששיחקו במכבי חיפה. אז הם מקווים שככה יהיה גם עם סולטני, הוא גם לא יחשב כזר, ובוא, זה לא שבשוק הישראלי יש עכשיו שוערים כל כך טובים שאפשר רק לבחור את מי להביא.
אני מעריך שהם בדקו גם את השוק הישראלי לפני שהם החליטו ללכת על סולטני.
נכון, נכון, ולא מצאו איזה שוער ברמה שמספקת אותם. אולי שוער אחד שטוב, אבל זה מתקשר לנושא הקודם שדיברנו עליו, שאבי לוז לא מוכר את השחקנים שלו בזול. אז מרקו וולף לא יכול להיווצר מצב שמרקו וולף יעשה את הדרך ממכבי פתח תקווה למכבי חיפה.
שוער נהדר דרך אגב, ברמה לטעמי ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מזכיר לי אגב את הדרך שעשה ג'וש קוין.
וגם הוא בא מליגה שנייה, שלא נחשבת, אף אחד לא הכיר אותו, ובסופו של דבר ההתעקשות של אבי לוזון עליו ועל עוד שחקן כמו ניסי יהושע, ששניהם בסביבות ינואר התחילו לקבל את הקרדיט, בסופו של דבר הצדיק את עצמו.
מה לגבי שחקן הכנף שמשחק בפולין, שהבנתי שמכבי חיפה באמת באמת רוצה להביא אותו, ואני שואל אותך האם זה באמת הולך להיסגר על סדר גודל של 2 מיליון יורו?
תראה, מכבי חיפה כבר הגישה עליו הצעה של למעלה מ-1.5 בלי בונוסים. אבל הפולנים, רוצלב כרגע לא רוצים למכור. הנשיא של הקבוצה הזו, צוטט בתקשורת הפולנית, במילים שלו, כן? תארים גדולים, בלתי מחיקים. אני לא יודע כמה הוא חושב שהוא יכול לקבל עליו, אבל מכבי חיפה אומנם הציע את סכומים גבוהים, אבל גם יש איזשהו גבול של כמה מוכנים לשלם ועבור איזה שחקן. ואני יודע שבודקים עוד שניים, שלושה שחקנים אחרים נוספים על עמדת הכנף הימנית, למרות שנועל הוא אחד השמות שהכי רוצים בצוות המקצועי של מכבי חיפה.
ליאב, בוא נעבור שנייה לדבר על דיה סבא, כי מקודם דיברתי עם נופר, והראתה לי כל מיני סקרים שרצים ברשתות החברתיות, לגבי האם בעד או נגד חזרתו של דיה סבא, ולהפתעתי הרבה, נכון שזה לא 100% שלא רוצים, כמו שהיה נגיד כשהפרשה התפוצצה, אבל מדברים על משהו כמו 60% נגד, 40% בעד, וואלה, זה לא משהו שהייתי מסתבך איתו יותר מדי.
תראה, תומר, אני לא יודע מה, לא ראיתי האמת סקרים ברשתות. אני יכול להגיד לך שעשינו סקר דווקא אצלנו בתוכנית של הפלייאוף.
הייתי איתך באותה תוכנית, הייתי איתך.
ושם זה היה 70-30 לטובת סבא. תראה, אז זה ברור שבכל מצב לא יהיה 100%, לא לפה ולא לפה. עכשיו השאלה, מה קורה מהזווית שלי והניסיון שלי בלבד? גול אחד, כולם שוכחים הכל. שוב, עצוב ככל שזה יהיה, או טוב ככל שזה יהיה.
אני מסכים איתך שהשתלבות מהירה שלו מקצועית יכולה באמת לעשות שינוי. אני לא סגור על זה שזה הולך לעבור חלק. לא סגור על זה בכלל.
אני לא פוסל. אני חושב שאנחנו לא נדע עד שלא נשב באצטדיון ונראה מה קורה. אז אנחנו באמת, אתה יודע, זה נורא היפותטי, כי ברק בחר למשל רואה את כל הדבר הזה סביבו כעניין מקצועי פרופר בלבד, מבחינתו מקצועי צריך, ומקצועית הוא חושב שהוא מתאים והוא יכול והוא צריך להיות חלק ממכבי חיפה, וככה מתייחסים לזה גם במועדון נכון לשלב זה.
קודם כל מבחינת ברק זה חשיבה נכונה, כי הוא זוכר אותו בחצי שנה לפני שהוא עזב לכוכב האדום, והוא באמת היה בסדר גמור ושיחק טוב ונתן גולים ונתן גם
זה הצמד נגד מכבי תל אביב, והוא היה אחד מהתוספות המשמעותיות שבסופו של דבר עזרו למכבי חיפה לזכות באליפות, ואז קרה מה שקרה. אז אני חושב שנצטרך טיפה לחכות, אני גם חושב שנצטרך לחכות לא פחות חשוב, כי את סבא אנחנו עדיין לא שמענו, והוא קצת בנתק מהתקשורת, קצת הרבה, והוא
שם, תאר לעצמי שהוא גם צריך לקבל פה החלטה, בוא, זה, אתה יודע, זה החלטה לא פשוטה.
אתה יודע, וזה משהו שאנחנו העיתונאים פחות נוגעים בו, כי באופן טבעי יש לו חוזה במכבי חיפה לעוד 4 שנים, וחוזה הכי גבוה במכבי חיפה נכון להיום, אולי לפחות לדעתי, אולי למעט סק, אם אנחנו מסתכלים נטו ולא ברוטו, אבל בסופו של דבר יש פה גם את הצד של השחקן, אנחנו פשוט כרגע לא שומעים אותו, ומכבי חיפה משדרת שקט מאוד גדול, שקט תעשייתי סביב הנושא הזה.
שני דברים אני אגיד לך, זה אישי, כן, כמובן שאין לי את הידע ואתה מסקר את הקבוצה באופן קבוע. לדעתי יש פה סיכון גם מקצועי, אני לא חושב שזה אותו שחקן שהיה פה לפני שנה וחצי, לטעמי, אני חושב שגם מבחינת הגיל צריך לזכור, אני לא יודע אם הוא עדיין בסיס שלו, זה שיש לו את השכר הכי גבוה זה נכון, זה שיש לו חוזה לעוד 4 שנים זה נכון, להגיד לך שאנחנו מקבלים פה שחקן בסיס שלו, אני לא בטוח בכלל, ואם מכבי חיפה מסתמכת עליו כמחליף של שרי, אני חושב שהיא צריכה מהר מאוד להתחיל לחפש עוד שחקן. כי זה לא יספיק לדעתי לקחת אליפות, אבל עוד פעם, זו דעה אישית שלי, ואני באמת, גם מבחינתי כמוך, יכול להיות שהוא יבוא לפה, והוא יהיה אפילו יותר טוב משהו לפני שנה וחצי, אני לא בטוח, ליאב, אמיתי, אני לא בטוח.
אין לדעת, תומר, אתה יודע, זה רב הנסתר על הגלוי כרגע, מקצועית זה לא נכון לדבר, כי לא ראינו אותו כמעט שנה משחק כדורגל.
בגלל זה אני אומר, יש פה סימן שאלה, יש פה סימן שאלה.
תראה, הוא שיחק באמירויות, הוא גם הבקיע שם שערים, ויש לו, דווקא באמירויות יש לו שם טוב פלוס, זאת אומרת, יש לו, אני מאמין שאם הוא לא יהיה בסוף איכשהו במכבי חיפה, מה שקשוב, כרגע צריך להוריד את זה, כי זה לא על הפרק, אבל אני בטוח שהוא ימצא את עצמו, אם וכאשר הוא יצטרך למצוא מקום אחר.
אני חושב שמכבי חיפה צריכה לדאוג גם שיהיה מישהו חזק בחדר הלבשה, כי ראינו מה קרה, סליחה, ראינו מה קרה ששרי עזב בינואר. זה, היה שם איזושהי תזוזה בתוך החדר הלבשה. ובוא, דיה סבא זה לא שחקן שיחד את החדר הלבשה, נחמני.
אז בוא נראה, קודם כל חזיזה חוזר להיות חלק משמעותי בעונה הבאה.
כן, אבל הוא גם היה חזק בחדר הלבשה, זאת אומרת, זה שהוא לא שיחק, הוא עדיין הגיע ועזר ו...
זה קצת, אתה יודע שהוא שחקן שהוא קצת אאוט.
זה פחות, אתה אומר.
בדיוק, זה פחות, עם כל ה... הוא גם יצא לניתוח ותקופה לא היה בכלל חלק והכל, זה לא בדיוק אותו דבר. משחקן שהוא על המגרש ומשמעותי, ואנחנו יודעים שחזיזה הוא לידר בחדר הלבשה, אז זה קצת שונה. וכמו שהיה בזמנו את סן מנחם, שהוא היה אאוט, ואז ביקשו ממנו, ברק בחר ביקש ממנו להגיע פיזית כל לימון, באמת שיהיה חלק מכל מה שקרה שם. אז אנחנו יודעים שלהיות בחוץ ובפנים זה שני דברים שונים.
יפה, אז זה עלייה
ל... מצד שני יש וקום מאוד מאוד גדול מאז שעזב שרי. וזה משהו שלא שחקן אחד יצטרך לווקום הזה, להיכנס לווקום הזה, אלא כמה שחקנים, וזו יש פה גם עבודה של ברק בחר.
חד משמעית.
צריך לבנות את חדר הלבשה מחדש.
והוא יודע לעשות את הדברים האלה על הצד הטוב ביותר, והוא יצטרך לעשות את זה גם הפעם חד משמעית, אני מסכים איתך. ליאב נחמני, ישראל היום וחבר הפאנל, תודה רבה לדקות האלה שהקדשת לנו, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
ונאחל קודם כל הכי חשוב שקט, ושכל התושבים בצפון ובדרום יחזרו כבר לביתם, כי ככה אי אפשר להמשיך.
כולל החטופים, ואמן, ברור, אמן ברור. ואמן שזה יקרה ברור. כמה שיותר מהר. ליאב נחמני, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, נחזור, נדבר גם על כל מה שקורה לנבחרת ישראל קטועי הגפיים בטורניר שלהם בצרפת, אליפות היורו בצרפת, על כל הגועל נפש שהם חווים שם. פרסומות וחזרנו.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
ספורט בשתיים חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים באמת להקדיש את הדקות הקרובות לנבחרת ישראל קטועי הגפיים, שנמצאת באליפות אירופה בצרפת, ועברה חוויה מזעזעת, מגעילה, שבא להקיא ששומעים את זה, במשחק שלה מול נבחרת טורקיה. את המשחק הפסידה 6-0, אבל התוצאה פה באמת באמת לא מעניינת ולא חשובה. וכדי להבין מה קורה שם בטורניר הזה, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למאמן נבחרת ישראל, שרון פז. אלן שרון.
אלן חברים, צהריים טובים. אני מצטער על הצרידות, כי סיימנו פשוט משחק עכשיו, אז...
שיחקתם עכשיו מול אירלנד, נכון?
לא, עכשיו שיחקנו מול אזרבייג'אן, סיימנו ב-1-1.
יפה.
אתמול הפסדנו לאירלנד 2-1.
יפה,
וסיימנו במקום השלישי בבית.
איך, לפני שניגע במה שאנחנו כבר יודעים בטורקיה, איך עבר המשחק מול אירלנד והיום, מבחינת הקהל וההתנהלות?
מול אירלנד סגרו את המגרש ששיחקנו בו, ולא נתנו לאף אוהד להיכנס, אף אחד חוץ מהשחקנים והצוות של שתי הקבוצות לא נכנס, והם שמו גם כוח משטרה יותר גדול מסביב, במידה ויקרה משהו, אבל לא קרה שום דבר, והכל בסדר. וגם האירים התנהגו בסדר גמור.
אז אתה יודע, היה צריך לא להכניס קהל, שזה, אתה יודע, זה מזעזע שאי אפשר להכניס קהל בגלל שיהיו תקריות. אבל הסיפור הוא באמת המשחק מול טורקיה, התנהגות מבזה, ביזו גם את ההמנון, דגלי פלסטין, קריאות על עזה. תספר לי קצת איך הרגשתם עם כל האווירה הזו.
לפני שאני מספר איך זה התנהל שם, אז הקטע שרשום כל הזמן בכותרות, נבחרת ישראל, כרגע פעם הושפלה, 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 שמת הושפלה בצד, לא הושפלנו, היינו ממוקדים ולא הרגשנו מושפלים. הרגשנו פשוט את כל השנאה ואת כל הרוע ואת כל מה שקורה היום בכל אירופה. באנו לאצטדיון, היו שם מאות אוהדים טורקים עם דגלים של טורקיה ופלסטין. היה אסור להכניס דגלים מראש, ההתאחדות של הקטועים ביקשה שלא יכניסו דגלים, הם הכניסו בדרכים לא דרכים כנראה את כל הדגלים, זה היה שם שטיח של דגלים. כמו שאתם יודעים, בהמנון הם שרקו בוז וכיללו ושרו שירים, שאנחנו לא שמענו את עצמנו שרים את ההמנון. יפנו את הגב אלינו, לא לחצו ידיים כמובן, לא החלפנו דגלים בינינו, ולכל אורך המשחק זה קרה וגם בסופו.
שרון, אתה יודע, אתה מדבר על האוהדים, אבל אתה מדבר פה שהשחקנים לא לחצו ידיים. כאילו, איך השחקנים? אין איזה התאחדות? אין איזה מישהו שצריך לתת על זה את הדעת?
כן, יש התאחדות שהיא מאוד חזקה, התאחדות של הקטועים. הם היו בשוק, הם היו בשוק, הם לא האמינו שזה מה שהולך לקרות. לא היה להם דם בגוף, זאת אומרת, הם הסתובבו שם והם היו מפוחדים. המזל שלנו זה שנסע איתנו בסופו של דבר חברת ההבטחה של מכבי חיפה, שיאנקל'ה שחר מימן את זה, כי שחקנים שלנו חששו לנסוע בגלל הדברים האלה. גם יש לנו נפגעים מהשביעי באוקטובר שאיתנו, ואם לא הייתה לנו את החברת הבטחה שנתנה ביטחון לשחקנים, ובאמת הם תפקדו בקשר עם המשטרה המקומית, אז לא היינו נוסעים, והיה יכול להיות שם באמת פוגרום.
היה חשש, שרון?
כמו שאמרת, כמו שאמרת, כן, אני שומע.
היה חשש שאוהדים טורקים יפרצו לתוך המגרש?
כן, ברור, ברור. הם מזרימו שם כוחות של משטרה, כי זה לא... הכל פתוח שם. האצטדיון,
כן, ראיתי את האצטדיון, כן.
כן, אצטדיון של 2000 איש. אבל כנראה חששו להיכנס הם חששו כנראה להיכנס למגרש. עכשיו, טורקיה היא מעצמה בכדורגל קטועים, היא אלופת עולם, היא אלופת אירופה כבר כמה פעמים ברצף, ובגלל שהם חזקים בענף הזה, התחושה שלי, שגם ההתאחדות ככה, מה שנקרא, עשתה צעדים שהם...
כופפה טיפה.
וקודם כל, לפני שהם ראו את הסרטונים מתוך חדרי הלבשה, ואת הסרטונים בסוף המשחק עם הקפטן והמאמן, שפשוט אמר, אנחנו באנו עכשיו כדי לשחוט אותם וכולי, אז הם שלחו להם מכתב שהם לא יסבלו התנהגות כזאת, וזה fair play וריספקט וכל זה, אחרי שהם ראו את הסרטים שיצאו, שהם עצמם העלו אותם, ולא שהייתה איזו הדלפה, אז הם שלחו להם מכתב, שאם הקפטן והמאמן יגידו את אותם דברים בשנה וחצי הקרובות, אז הם יוחרקו לשנה וחצי. מטבע הדברים, לא נראה לי שנשחק איתם בשנה וחצי הקרובות, ולאחרים הם לא יגידו את זה, אז מאוד מפחדים נראה לי.
איך אתה לוקח את כל החוויה המזעזעת הזאת, ובאמת גם את האיגוד, איגוד של קטועי הגפיים, ההתנהלות שלהם, שהיא, שמה, זה מזעזע, אתה יודע מה? יותר מזעזע שליחת מכתבים האלה ולא נקיטת אמצעים אופרטיביים אמיתיים, כמו אפילו לא לתת להם להשתתף בטורניר או לשלוח אותם הביתה, מאשר איך שהאוהדים הטורקים התנהגו.
אז בוא אני אענה לך על שתי השאלות. קודם כל, מבחינת ההתנהגות, כמובן שהשחקנים הם הבעיה יותר מאשר האוהדים, כי על האוהדים כביכול אין יותר מדי שליטה. כל, בוא נגיד לא כל, אבל שבעה ראשי משלחות הגיעו אלינו למלון בערב, הם מזועזעים ונפחדים, וממש מה שנקרא, ליטפו אותנו והתנצלו בשמם שהם לא ראו כזה דבר מזעזע. כדורגל קטועי גפיים מאוד שם לב על הפייר פליי, כי בסך הכל משחקים על רגל אחת. גם במשחק עצמו אסור לעשות גליצ'ים. מי שעושה גליץ' זה כרטיס צהוב. מאוד שמים דגש על זה, על הפגיעות. והשחקנים, בגלל שהשיפוט הוא מאוד מחמיר, השחקנים הטורקים לא עשו איזה עבירות יוצאות דופן מדי פעם, אבל זה משהו שבקטנה. הם אבל קיללו לאורך המשחק. זאת אומרת, הם עברו ליד שחקן שלנו, ופאקו, ועזה, ופלסטיין, וכל הדברים האלה. בסוף המשחק הם באו, נראה לי גם הם התחלקו גם לכל אחד לוקח שחקן שלנו, ונתנו מול קפיצה כזאת עם הקבאי מולנו, ואמרו את מה שאמרו. אבל אני רוצה לעבור לדבר היותר חשוב, שאני ידעתי שאנחנו הולכים לסוג של אירועים כאלה, אבל לא האמנתי שזה יהיה
ברמה הזו,
במסה הזו. לכן אני אמרתי לשחקנים בשדה תעופה לפני שנסענו, גם כמובן בטרמינלים שעברנו עד לפה, שאנחנו הולכים מבגדי ישראל, ויכול להיות שבטרמינל גם יבוא מישהו ויגיד לנו משהו, פלסטיין וכו' וכו'. אנחנו לא מוציאים מילה מהפה, אנחנו לא מחזירים מין חיוך מזלזל כאילו אתה לא מעניין אותי, אנחנו פשוט סותמים את הפה. וגם לפני המשחק שראיתי את הקבלת פנים שקיבלנו, אז בחדר הלבשה נתתי עוד פעם דגש על זה, ואני רוצה לציין שהשחקנים האלה גיבורים, אחד מהם מתוך 15, כולל אותי, לא אמר שום דבר, לא הגיב בכללה חזרה, לא הגיב לכיוון היציאה, וכשירדנו לחדר הלבשה אחרי 20 דקות, כי עשינו שחרור, לא כי פחדנו לרדת מיד בסוף המשחק, קיבלנו שם מטר של כללות ורצו לכיוון המנהרה, שהיא בנויה משתי גדרות וניהרו את הגדרות, והלכנו ישר עם גוף זקוף, והלכנו לתוך החדר, ועד שעלינו לאוטובוס בדרך למלון, מילה לא יצא, ואמרתי להם, זה הכוח שלנו, השקט הזה הוא יותר חזק מהכל, ואנחנו לא רואים את אף אחד בעיניים, ועל זה שפו לשחקנים פשוט.
אבל שרון, שעוברים כזו מסכת של, לא רוצה להגיד השפלות, אבל באמת גועל נפש, לא בא לך להתפוצץ, לא בא לך כן להחזיר להם, כן להגיד להם איזה מילה?
כן, בא לי מאוד, אבל מה יוצא מזה? הם פשוט רצו לגרור אותנו לזה. אמרתי לך, אני ממרום גילי עברתי חוויות מזעזעות גם בצבא וגם בחיים, בעיקר בחיים הכלליים. אין מה לעשות, זה היה פשוט יוצר עוד יותר בלגן, ואתה יודע, מספיק ששחקן אחד עונה והם חיפשו את זה. זה היה יכול להיות באמת פוגרום, ואנחנו באמת לא מפחדים, לא חוששים. אבל אנחנו, עם ישראל, סתום את הפה, תחנקו עם מה שאתם שרים ועם מה שאתם יורקים, וזה הכל. אני חושב שזאת התשובה הכי טובה.
אהבתי את התחנקו, לא היה מזיק, עם כמה מהם אולי היו נחנקים.
כן, כן. לגמרי, זה רדיו, אני לא רוצה לדבר יותר.
בסדר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. האם אתה מרגיש, והיה והייתם נוסעים, היפותטית, ללא החברת הבטחה בסופו של דבר, האם אתה מרגיש שזה יכול להיגמר אחרת, רע יותר?
רע, לא רע יותר, רע מאוד, עד מחריד, עד כך איזה מילה מקבילה שאתה רוצה. כי ברגע שהשני חבר'ה האלה של ההבטחה שאיתנו עמדו, הם גם ראו שהם איתנו, הם לא יודעים מה יש להם מתחת לז'קטים שלהם, הם רואים שהם בדינמיקה עם המשטרה, ואם אנחנו היינו לבד שם, היה, לדעתי, זה לא היה נגמר ככה, זאת התחושה שלי. עוד פעם, איפה זה היה מתחיל, איפה זה היה נגמר, אני לא יודע, אבל כמו שאתה תיארת את זה, זה נכון. אם הם לא היו איתנו, היה סדום ועמורה לדעתי.
שרון פז, מאמן נבחרת ישראל, קטועי הגפיים, אני מקווה מאוד שתמשיכו לייצג אותנו בכבוד ובגאון, וללא האירועים המגעילים והמיותרים האלה מסביב. תודה רבה שהתפנית אלינו, ושיהיה לכם המשך הצלחה ויום נפלא.
עוד מילה אחת.
בכיף.
אחרי הכל, אנחנו מתעסקים בכדורגל, ויש במדינה שלנו את כל מה שאנחנו יודעים, אז הרבה, הרבה חוזק למשפחות השכולות ולפצועים, ושהחטופים יחזרו, יותר חשוב מהכל, אנחנו בסדר, אנחנו חזקים, ובאמת עם ישראל חי. תודה רבה לכם.
תודה רבה לך, שרון פז. זהו, חבר'ה, זה כנראה באמת הדבר שצריך לעשות, פשוט להמשיך וללכת ולייצג עם ראש מורם, ולא לוותר ולא להיכנע, ולא לברוח מטורנירים, אלא להמשיך ולהסתכל להם בלבן של העיניים, כי זה כנראה גם משגע אותם, ואין לנו כרגע פתרון אחר. אז באמת כל הכבוד לנבחרת ישראל קטועי הגפיים, גם על ההופעות, גם על העמידה מול הטרור הזה, מול הגועל נפש הזה, ושרק ימשיכו לייצג אותנו בכבוד. אנחנו נמצא למקבץ פרסומות קצר, ומיד אחר כך נהיה גם עם גד עמוס, שוער העונה בליגת העל. פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו ספורט בשתיים, ועכשיו אנחנו רוצים לתת כבוד לשוער העונה בליגת העל, גד עמור, שוער בני ריינה. אהלן גד.
היי, מה נשמע? וקודם כל תודה רבה.
שמע, זה לא אני נתת לך את התואר, זה ארגון השחקנים נתן לך את התואר, אז זה בסדר. אתה יודע, אני רק מפרגן. אתה יודע שאם אני הייתי צריך לתת את התואר, הייתי נותן שוער אחר. סתם, סתם, סתם. מה קורה?
בסדר גמור, בחופשה. נהנים קצת, נקים את הראש, ועוד מעט חוזרים להתחיל לעבוד. כן, ועוד מעט חוזרים לעבוד מחדש.
תספר לי קצת על העונה הזאת, היא באמת הטובה, גם ברמה אישית, גם ברמה קבוצתית, ריינה בפלייאוף עליון, אתה יודע, לא הרבה חשבו שזה מה שיהיה בתחילת העונה, איך הכל מתחבר?
תראה, קודם כל שחתמתי בריינה, אתה יודע, הרבה הרימו גבות, כי הייתי אחרי שנתיים מצוינות בסכנין,
נכון.
והרבה אנשים אמרו לי, אני יכול לגלות לך שהיה לי הצעה מקבוצה גדולה לחתום לשלוש שנים.
האם היה לך הצעה ממכבי חיפה?
לא, לא, אני מדבר על שנה שעברה לי הצעה מקבוצה גדולה אחרת.
האם היה לך הצעה ממכבי חיפה? זה מה שאני שואל.
רגע, תן לסיים את הסיפור.
אוקיי,
אני אוהב סיפורים. ובסוף, בסופו של דבר, העדפתי ללכת עם הלב שלי, עם שרון, שמבחינתי הוא באמת בטופ של הכדורגל.
חד משמעית.
מעולה, וגם בן אדם מדהים. ואחרי שישבתי טוב עם סעיד, הבנתי שזה המקום הכי טוב שלי, בשבילי, ואני שמח שהלכתי עם הלב, כי בסופו של דבר, אתה יודע, האמנתי שתהיה קבוצה טובה, ובסוף זה גם התחבר, ובאמת הייתה עונה מצוינת.
קודם כל, חד משמעית הייתה עונה מצוינת, ואני חושב שבאמת עשית החלטה טובה, אבל היו פרסומים גם הקיץ הזה, וגם הקיץ שעבר, כי השם שלך עלה עוד לפני שהעונה נגמרה בהקשר של מכבי חיפה.
תראה, מכבי חיפה, קודם כל זה מועדון גדול, אני גדלתי שם, אני גדלתי שם בפנימיה, שם נכון. צוות מקצועי מצוין שאני מאוד אוהב, ועם חלקו גם עבדתי. היה, אתה יודע, התעניינות וכזה, אבל זה לא משהו שהיה רלוונטי, אתה יודע, מבחינתי בנקודת הזמן שלי לפחות, במיוחד אחרי שאני, אתה יודע, סיימתי שוער העונה, אני השתייכתי לסגל נבחרת ישראל, אני באמת מרגיש שאני בשיא הקריירה, ויש לי עוד המון 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 שנים לתת, כי אתה יודע, בניגוד לשחקנים אחרים שמגיעים לגיל כזה ומרגישים זוועים, אני
רק נגיד, הגיל שלך כמה זה? 34?
אני עכשיו 5.
35. אוקיי.
כן, והרבה שחקנים שמגיעים לגיל הזה, אתה יודע, הם מרגישים בשלהי הקריירה ורוצים להעביר את הזמן, אז אתה יודע, מי שהייתי בחדר הלבשה יכול להעיד שאני תמיד מגיע ראשון, תמיד אני עושה את ההכנה ולא מוותר על אף אימון ולא מוותר על אף משחק, ומבחינתי כל שנה לשחק מהמשחק אימון הראשון עד המשחק האחרון, ואני פשוט אוהב כל כך את המקצוע הזה שאני רוצה רק להמשיך ליהנות כמה שיותר, ובנקודת הזמן שלי, אם הזכרת חיפה, תל אביב, לא משנה איפה, לשבת על הספסל, אני לא חושב שזה היה נכון לי, ולא שאמרתי שהיה הצעה או לא הייתה הצעה, זה פשוט לא היה רלוונטי לנקודת הזמן הזאת, אני רציתי רק לשחק, ולהמשיך להוכיח שאני...
אבל הייתה הצעה.
אני יודע שהייתה עניינות, אני אישית אף אחד לא דיבר איתי, כל הזמן היו דיבורים מסביב, אבל... לא משהו ספציפי, אבל אני עדיין תמיד אשאף לשחק, להוכיח שאני הכי טוב, ואני מקווה שגם שנה הבאה אני, אתה יודע, אמשיך לקטוף גם תארים אישיים וגם לקטוף תארים עם הקבוצה, כי באמת, שוב, אני מאוד אוהב את ריינה, אבל לקחת תואר אישי עם קבוצה שהיא נחשבת קבוצה קטנה, זה באמת לא משהו מובן מאליו, ועל זה אני גם חייב להגיד תודה למאמן. על זה אני חייב להגיד גם תודה למאמן שוערים שלי, שאתה יודע, רמי, ש... יומם ולילה הייתי משגע אותו ווידאו והכנה ופה, ובאמת עשינו עונה פנטסטית, ואני רק רוצה לשחזר את זה, אתה יודע, אני רעב כמעט כמו הבן שלך שהוא בן 20 עכשיו.
23, בוא, אל תוריד לו זה, 23.
אז אני יכול להגיד לך שאני רעב לא פחות ממנו.
אז קודם כל זה יפה לשמוע, וזה גם הוביל אותי לשאלה השנייה. אנחנו אמרנו שאתה בן 35, וכולם טוענים שאתה שוער מאוד מאוד איכותי. האם אתה לא מרגיש באיזשהו מקום, שגם אתה יכול להיות פספוס, היית פספוס מקצועי אולי גדול, כי לא שיחקת בסופו של דבר בקבוצות גדולות, ועכשיו אנחנו כולם מבינים שיכלת לשחק שם.
תראה, אפשר להגיד שיש לקריירה שלי הרבה תירוצים שאפשר להגיד, שבזבזתי הרבה שנים כאילו בלאומית. אני חד משמעית, אתה יודע, אני סבלתי מזה מאוד, שהייתי צעיר משוערים זרים, שזה מבחינתי הדבר הכי גרוע שיכול להיות לכדורגל הישראלי, להביא שוערים לישראל, ואני סבלתי מזה המון שנים. בסופו של דבר שקיבלתי את ההזדמנות והוכחתי שאני מתאים, תודה לרמות האלה, ואני קודם כל רוצה להמשיך להוכיח ולהמשיך להיות טוב, כמובן גם...
יכול להיות שהרעב הזה גם עכשיו, זה כתוצאה מזה שאתה באמת בשנתיים שלוש האחרונות רק מקבל את הבמה, ואתה רוצה עכשיו עוד ועוד ועוד מזה.
נכון, ותבין, גם בגיל 32 להתחיל, כבר מהשנה הראשונה התמודדתי על שוער העונה, אני התמודדתי כבר שלוש שנים רצוף על שוער העונה, רק השנה זכיתי, ברוך השם, אבל התמודדתי כבר שלוש שנים, וגם לכתוב, זה אחד מהדברים שרציתי תמיד לסמן וי, והצלחתי להביא תואר אישי קודם כל, שזה שוער העונה, וגם בהרכב ה-11 של העונה, שזה שני תארים, ולמה ששאלת נכון, אני מסכים איתך שעוד וי שהייתי רוצה לעשות, זה כמובן קבוצה גדולה, וברור שזה שאיפה של כל שחקן לרוץ לתארים, ואני גם יודע שאני שוער שמתאים לרוץ לתארים, ואני יכול להביא אליפויות, ואני יכול, אני חושב שאני מאוד מתאים, כי עברתי המון בקריירה, יש לי אופי מאוד חזק, וזה אחד הדברים הכי חשובים ששוער צריך. אתה יודע, אם היו מסתדרים דברים, אז יכול להיות שזה היה קורה, כרגע זה פחות מסתדר, ואני לא כועס על כלום, אני ההפך.
לא, למה אתה צריך לכעוס? אתה במקום שאוהב אותך, ואתה בכושר C.
לא, כאילו יש כזה הרגשה שתמיד אתה אומר, וואלה, הייתי יכול, אולי כאן, אולי זה, אולי, אבל תודה, אני באמת, אני תמיד שמח במקום שאני נמצא, ותמיד אני ארצה להוכיח.
אבל אני כן רוצה טיפה, אני כן רוצה טיפה להקשות עליך.
אוקיי.
איתמר ניצן, שוער שבעיניי עשה קריירה אדירה, אני גם סיקרתי את ביתר בעונות שהוא היה לדעתי, בכושר C, הוא היה מדהים בביתר. ואז הוא הגיע למכבי חיפה בעונה האחרונה, וזה היה, מה אני אגיד לך, לא ככה אני חושב שהוא רצה לסיים את הקריירה שלו. האם הסתכלת על זה לאורך העונה, וזה היה אולי אחד מהשיקולים שלך אם להגיע לקבוצה גדולה או לא?
קודם כל לא.
תגיד כן, מה אכפת לך? בניתי פה תיאוריה, תגיד כן, מה אתה...
קודם כל אני רוצה להגיד על איתמר שהוא קודם כל ספורטאי ענק, והוא שוער מצוין.
והוא גם בן אדם ענק.
נכון, ולי היה קצת כואב לראות אותו פורש, כי הוא באמת שוער מצוין, ואני חושב שגם מבחינה גופנית היה לו עוד מה לתרום. למה הוא פרש, מה לא רצה להמשיך, אני לא יודע מה קרה שם, אבל שום דבר ממה שקורה בחוץ לא משפיע עליי. אני מכיר את היכולות שלי, אני מכיר את העמידה שלי בלחץ, אני יודע, אתה יודע, זה לא שכל החיים כתבתי תארים והייתי מצוין, היו גם רגעים פחות טובים, וידעתי להתמודד עם הכל וליצור לעצמי אופי חזק. וממש לא, ההפך, שאתה מסתכל לכיוון קבוצה גדולה, אז אתה מסתכל על הצד החיובי, אתה מסתכל על להצליח, להתקדם, לא על הצד הזה, ולא, ממש לא, האמת שלרגע לא חשבתי על זה.
תגיד, אפשר לשאול אותך איך אתה לא בנבחרת?
בזימונים עכשיו שהיו?
כן, כי תשמע, אמיתי, לא מנסה למשוך אש, אבל נבחרת לשוער העונה. דניאל פרץ נמצא עם האולימפית לא זמן גמור. איך יכול להיות שאתה לא אחד משלושת השוערים שהוזמנו?
כמה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת בשבוע האחרון.
אבל כן, אתה מבין שהשאלה היא לגיטימית, אני לא מחפש פה לעשות זה, השאלה היא לגיטימית.
קודם כל יש צוות מקצועי רובו כמעט חדש בנבחרת, וכמובן אני רוצה לאחל להם הצלחה שיצגו אותנו.
כולנו רוצים.
בתקופה הקשה הזאת שאנחנו עוברים כישראלים, הם החליטו על זימונים כלשהם, שוב, כל השוערים שזומנו הם שוערים מצוינים.
זה כמובן. ברור, זה ברור, כל אחד כבודו במקום המונח.
כאב לי מאוד לא להיות מוזמן. אני יכול להגיד לך יותר מזה, שאפילו יש לי קרע קטן כזה במפסע המציק, שאם הייתי מוזמן אפילו לא הייתי מדווח עליו, הייתי הולך ומתאבד שם על המגרש כמו כל אימון. כאב, אבל זהו, אני האחרון שאעביר ביקורת על נבחרת.
לא צריך להעביר ביקורת על הנבחרת, והנבחרת צריכה להצליח, ודרך חדשה, והזדמנות טובה גם להגיד לרן בן שמעון, בהצלחה בנבחרת, זה לא בשביל להעביר ביקורת, זה בשביל באמת לנסות להבין לפעמים איך שוער שנבחר לשוער העונה, לא יכול להיות אחד משלושת השוערים שמוזמנים לנבחרת, במיוחד שהבכיר מביניהם, חוץ מגלאזר, נמצא בכלל עם האולימפית, דניאל פרץ, ולא מוזמן למשחקים האלה, אבל זה בסדר, עוד פעם, יש פה שיקול דעת, אף אחד לא עושה לך בכוונה, ואף אחד לא מחפש אותך, זה ברור.
בוא נגיד ככה שאת השאלה הזאת, אתה צריך לשאול אנשים אחרים, לא אותי.
משאיר את זה לכתבי הנבחרת, תאמין לי, יש לי מספיק בעיות בקבוצות שאני מסקר. מספיק בעיות.
כן, כן, כן. אז זהו, אני כמובן שאני תמיד אשמח להיות שם בכל מצב, ונחכה לזימונים הבאים. אין מה לעשות.
גד עמוס, לנו נשאר לאחל לך בהצלחה, כיף לדבר איתך, כיף לראות אותך מצליח בגיל הזה. אני חושב שאתה נותן אופק ותקווה להרבה מאוד שוערים אולי שהרגישו שהקריירה כבר לקראת הסוף. ונאחל לך בהצלחה בריינה, אני חושב שעשית בחירה נכונה מאוד מאוד מאוד, ויהיה אתגר גדול לריינה שנה הבאה לשחזר את ההישגים ללא ספק, כי זה באמת הישגים מאוד מאוד משמעותיים, אבל אני בטוח שאתה תוכל ליהנות מכל ההישגים האלה. מה קורה בבית בפוריה? הלכת קצת או ש...
כן, אתה יודע, עושים גיחות, קצת משפחה, קצת...
מי שלא מכיר, באמת... אחד המקומות היפים פוריה.
כן, מקום יפה. האמת שגם עכשיו אני במקום לא פחות יפה עם אשתי בקריטים, שגם, אתה יודע, לנקות הראש מכל השנה הזאת, מהמצב הזה. וגם בנימה הזאת אני רוצה למסור לכל מדינת ישראל, שנדע שימים שקטים יותר,
בהחלט.
שהחטופים יחזרו אלינו, ושטיפה נחייך, כי גם פה אתה בחופשה, ואתה יודע, אתה מסתכל על התמונות, ואתה
קשה.
פה, וזה כואב, וזה...
היית צריך כן, לשמוע את הפתיח לא... שלי לתוכנית, לא פשוט, לא פשוט.
תאמין לי שאני רואה תמונות, וזה כואב בלב, כאילו תמיד יש לך שמחה מעולה בעצם, כאילו אי אפשר ליהנות עד הסוף, אתה יודע, עד שהחטופים יחזרו, ועד שהצפון שם מסתדר והכל, ושהחיילים יחזרו הביתה בשלום, אז אני רוצה למסור לכל המשפחות, אתה יודע, שבעזרת השם נדע ימים טובים יותר, ואמן, זהו, כאילו, באמת.
גד עמוס, היה תענוג גדול, בהצלחה, ותהנה בחופש שלך. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה גם לכם, תודה.
זהו, התוכנית הגיעה לסיומה. אני חושב שגד עמוס סיכם מצוין את מה שאני התחלתי איתו בפתיח, אז באמת, שיהיה ימים יותר שקטים, שהחטופים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר, שרצועת הביטחון שלנו בצפון תעבור מעבר לגדר הביטחון, מעבר לקו הסגול, איפה שהיא הייתה בשנת 2000 ושם היא צריכה להיות, ושכל התושבים יחזרו במהרה לבתים שלהם ויעזבו את הבתי מלון ויחזרו לשגרת חיים. איזה מציאות מטומטמת ומטורפת יש לנו במדינה הזאת. שאלוהים יעזור לכולנו ושיהיה בהצלחה לכולם, ובאמת שקט לכולם, כי זה הכי הכי חשוב בימים האלה, ימים לא פשוטים, שגם אם יש שמחה, כמו שאמר גד עמוס, היא תמיד תמיד מלווה בעצב. אז אנחנו נהיה כאן גם מחר, ותודה רבה לנופר גאון שלב על העריכה וההפקה, על הדיגיטל, מאור בשטקר, תכנה אולפן שלנו אור מאיר. זהו, שיהיה לכולם יום שקט.